שלום וברכה, לימוד הרמב"ם ימים, ואנחנו עוסקים בספר הקדושה, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק השמיני, בו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, גיד הנשה נוהג בבהמה וחיה טהורין, ואפילו בנבלות וטרפות שלהן, ונוהג בשליל ובמוקדשים, בין קודשים הנאכלים, בין קודשים שאינה נאכלים, שבשרם קרב על המזבח, או נשרף מחוץ למקדש, ואינו נאכל, ונוהג בירך של ימין ובירך של שמאל, ואין אסור מן התורה אלא שעל כף הירך בלבד שנאמר, אשר על כף הירך. אבל שער הגיד שלמעלה מן הכף ושלמטה הצופו, וכן חלב שומן שעל הגיד, אינו אסור אלא מדברי סופרים. ושני גידין הן, הפנימי הסמוך לעצם אסור מן התורה, והעליון שאינו סמוך לעצם כולו אסור מדבריהם. הלכה ב', האוכל מגיד הנשה הפנימי ממקום שעל הכף לוקה, ואם אכל מחלבו או משאר הגיד הפנימי או מכל החיצון, מקין אותו מכת מרדות. וכמה שיעור אכילה? כזית, ואם אכל הגיד שעל הכף כולו בשלמותו, אף על פי שאין בו כזית, לוקה, מפני שהוא כבריה בפני עצמה, שלוקים עליה אפילו אם אין בה שיעור כזית. הלכה ג', אכל כזית מגיד הנשה של ימין וכזית מגיד של שמאל, או שאכל שני גידין כולן, אף על פי שאין בין כזית, לוקה 80, שעל כל שיעור כזית או גיד כברייתו, לוקה 40, וכן הוא לוקה על כל גיד וגיד. הלכה ד', העוף אין בו משום גיד הנשה, מפני שאין לו כף ירך, אלא ירחו עגול, ירחו ארוך, והיא נמצא עוף שירחו כערך הבהמה שיש לו כף, גיד הנשה שלו אסור ואין לו קין עליו. וכן בהמה שכף ירחה ארוך כשל עוף, גיד הנשה שלה אסור ואין לו קין עליו. הלכה ה', האוכל גיד הנשה מבהמה וחיית מעין פטור, אינו לוקה לא משום אכילת בשר טמא ולא משום גיד הנשה, לפי שאינו נוהג בטמאה אלא בבהמה שכולה מותרת, ואינו כאוכל משאר גופה שאין הגידין מכלל הבשר שאינם ראויים למאכל, כמו שבארנו. ואם אכל מחלב שעל הגיד, הרי זה כאוכל מבשרה. הלכה ו', האוכל גיד הנשה של נבלה או של טרפה או של עולה, חייב שתיים, משום גיד ומשום נבלה, טרפה או עולה. מתוך שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר, נכלל גם הגיד, ונוסף עליו איסור אחר, שאיסור נבלה, טרפה או עולה שהתווסף, כולל גם את שאר הגוף, ומשום כך גם הגיד נכלל באיסור הזה, וחל עליו איסור נוסף. הלכה זין, הנוטל גיד הנשה, צריך לחטט אחריו עד שלא יישאר ממנו כלום, ונאמן הטבח על גיד הנשה כשם שנאמן על החלב, ואין לוקחין בשר מכל טבח, אלא אם כן היה אדם כשר ומוחזק בכשרות, הוא ששוחט לעצמו ומוכר ונאמן. הלכה אחת, במה דברים אמורים? בחוץ על הארץ, אבל בארץ ישראל, בזמן שכולה לישראל, לוקחין מכל אדם. הלכה תת, טבח הנאמן למכור בשר ונמצא בשר נבלה או בשר טרפה, מחזיר את הדמים לבעלים ומשמתין אותו, מנדים אותו, ומעבירין אותו, ואין לו תקנה לעולם לקח, לקנות ממנו בשר, עד שילך למקום שאין מכירין אותו ויחזיר עבדה בדבר חשוב, שמצא חפץ יקר ויחזירו ולא לקחו לעצמו, או ישחוט לעצמו ויוציא טרפה לעצמו בממון חשוב, שוודאי עשה תשובה בלא הערמה. הלכה יוד, הלוקח בשר ושילחו ביד אחד מעמי הארץ, הרי זה נאמן עליו, ואף על פי שאינו מוחזק בחשרות, אין חוששין לו שמה יחליף, ואפילו עבדי ישראל ואמהותיהן, שפחותיהן, נאמנין בדבר זה, אבל לא גויים, שמה יחליף. הלכה יוד א', 10 חנויות, 9 מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח בשר מאחת מהן ואין ידוע ממי לקח, הרי זה אסור שמה לקח מן החנות של הגויים, אבל בשר נמצא מושלח בשוק, הלוך אחר הרוב, מכיוון שהושלח ביניהם, מוכרע טיבו על פי הרוב, אם היו רוב המוכרים גויים, אסור, ואם היו רוב המוכרים ישראל, מותר. הלכה י"ב, וכן בשר נמצא ביד גוי, אם היו מוכרי הבשר ישראל, מותר. זהו דין תורה. וכבר אסרו חכמים כל הבשר הנמצא, בין בשוק, בין ביד גוי, אף על פי שכל השוחטין וכל המוכרין, ישראל. ולא עוד, אלא לוקח בשר והניחו בביתו ונעלם מן העין, שלא ראו אותו במשך זמן מה, אסור. אלא אם כן היה לו בו סימן, או שהיה לו בו תביעות עין, והוא מכירו ודאי שהוא זה, או שהיה צרור, היה קשור וחתום. הלכה י"ג, תלה כלי מלא חתיכות בשר, נשבר הכלי ונפלו החתיכות לארץ, ובא ומצא חתיכות ואין לו בהן סימן ולא תביעות עין, הרי זה אסור. שאנו אומרים, אותו בשר גררתו חיה או שרץ, וזה בשר אחר הוא. הלכה י"ד, גיד הנשה מותר בהניה, בשימוש שלא על ידי אכילה. לפיכך, מותר לאדם לשלוח לנוכרי ירך שגיד הנשה בתוכה, ונותן לו הירך שלמה בפני ישראל, ואין חוששים שמא יאכל ממנה ישראלי זה קודם שינטל גיד הנשה, שהרי מקומו ניכר ורואים שלא הוצא הגיד. לפיכך, אם הייתה הירך חתוכה, לא יתננה לגוי בפני ישראל, עד שאיתו לגיד, שמא יאכל ממנה ישראל. הלכת עזבב, כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל. אחד איסור אכילה ואחד איסור עניה במשמע. עד שיפרוט לך כתוב כדרך שפרט בנבלה, לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה, ובחלב נאמר בו יעשה לכל מלאכה, בהם פירש הכתוב שאף על שאסורים באכילה מותר לעשות בהם שימושים אחרים, או עד שיתפרש בתורה שבעל פה שהוא מותר בהניה, כגון שקצים ורמסים ודם ועבר מן החי וגיד הנשה, שכל אלו מותרים בהניה מפי הקבלה, ממסורת החכמים, אף על פי שהן אסורים באכילה. הלכת את זין, כל מאכל שהוא אסור בהניה, אם נהנה ולא אכל, כגון שמחר או נתן לגוי או לכלבים, אינו לוקה, ומקין אותו מכת מרדות, והדמים מותרים, כלומר, מותר להשתמש בכסף שניתן תמורת האיסור. וכל דבר שאסור באכילה ומותר בהניה, אף על פי שהוא מותר בהניה, אסור לעשות בו סחורה ולכוון מלאכתו בדברים אסורים, שלא יהיה זה מקצועו, אלא רק בדרך הקראי, חוץ מן החלב שנאמר בו יעשה לכל מלאכה. לפיכך, אין עושים סחורה לא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא ברמסים. הלכה י"ז, הציית שנזדמנו לו חיה או עוף ודג טמאים וצדן, או שניצודו לו טמאין וטהורין, מותר למוכרן, אבל לא יכוון מלאכתו לטמאין. ומותר לעשות סחורה בחלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואהו, ובגבינת הגויים וכיוצא בהן. הלכה י"ח, אומר הרמב״ם, זה הכלל. כל שאיסורו מן התורה, אסור לעשות בו סחורה. וכל שאיסורו מדבריהם, מותר לעשות בו סחורה, בין בספקו, בין בוודאו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר קדושה בהלכות מאכלות אסורות בפרק השמיני. אנו עוסקים בספר קדושה בהלכות מאכלות אסורות בפרק התשיעי. הלכה א', בשר בחלב אסור לבשלו ואסור לאוכלו מן התורה, ואסור בהנאה, וקוברין אותו, ואפרו אסור כאפר כל הנקברין. ומי שיבשל משניהם כזית, כאחד, לוקה, שמצטרפים, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. וכן האוכל כזית משניהם מהבשר והחלב, שנתבשלו כאחד, לוקה, ואף על פי שלא בישל. הלכה ב', לא שתק הכתוב מלאסור האכילה, אלא מפני שאסר הבישול. כלומר, ואפילו בישולו אסור, ואין צריך לומר אכילתו, כמו ששתק מלאסור הבת, מאחר שאסר בת הבת. הלכה ג', אין אסור מן התורה אלא בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, וגדי הוא כולל ולד השור ולד עשה ולד העז עד שיפרוט ויאמר גדי עזים, ולא נאמר גדי בחלב אמו אלא שדיבר הכתוב בהווה. אבל בשר בהמה טהורה שבישלו בחלב בהמה טמאה, או בשר בהמה טמאה שבישלו בחלב בהמה טהורה, מותר לבשל ומותרת בהניה, ואין חייבין על אכילתו משום בשר בחלב. הלכה ד' וכן בשר חיה ועוף, בין בחלב חיה, בין בחלב בהמה, אינו אסור באכילה מן התורה. לפיכך מותר לבשלו, ומותר בהניה, ואסור באכילה מדברי סופרים, כדי שלא יפשעו העם, ויבואו לידי איסור בשר בחלב של תורה, ויאכלו בשר בהמה טהורה, בחלב בהמה טהורה. שרי אין משמע הכתוב, אלא גדי בחלב עמו ממש. לפיכך אסרו כל בשר בחלב, אפילו בשר חיה ועוף. הלכה ה', דגים וחגבים מותר לאוכלם בחלב, והשוחט עוף ונמצא בו ביצים גמורות מותר לאוכלם בחלב. הלכה ו', המאושן והמבושל בחמי טבריה וכיוצא בהם, אין לו קין עליו, וכן המבשל בשר במי חלב או בחלב מתה או בחלב זכר או שבישל דם בחלב, פטור ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב. אבל המבשל בשר מתה או חלב וכיוצא בהן בחלב, לוקה על בישולו. שהרי לא נאסר לבשל אלא בשר בחלב בלבד. לפיכך לעניין בישול אין כאן אלא איסור בשר בחלב. אבל המבשל בשר מתה או חלב וכיוצא בהן בחלב, לוקה על בישולו, ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב. שאין איסור בשר בחלב חל על איסור נבלה או איסור חלב, שאין כאן לא איסור כולל ולא איסור מוסיף ולא איסור בת אחת. הלכה זין, אומר הרמב״ם, מבשל שליל בחלב, מבשל עובר בחלב, חייב, ששליל גם כן נקרא גדי, וכן האוכלו. אבל המבשל שיליה או אור וגידין ועצמות ויקרי קרניים וטלפיים ערקים בחלב, פטור, וכן האוכלן פטור. הלכה ח', בשר שנפל לתוך החלב או חלב שנפל לתוך הבשר ונתבשל עמו, שיעורו בנותן טעם, שרי נבלע בחלב. כיצד? חתיכה של בשר שנפלה לגדרה רותחת של חלב, תואם הגוי את הגדרה. אם אמר שיש בטעם בשר, אסורה. ואם לאו, מותרת ואותה חתיכה אסורה. במה דברים אמורים? שקדם והוציא את החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה. אבל אם לא סילק, משארים אותה בשישים. מפני שחלב שנבלע בה ונאסר, יצא ונתערב עם שאר החלב. ואי אפשר להבחין בטעמו, כי טעמם שווים, ולפיכך משארים בשישים. וידוע היה לחכמנו, זיכרונם לברכה, שביותר משישים אין נתינת טעם. הלכה ט', נפל חלב לתוך גדרה של בשר, כלומר על חתיכה אחת של בשר, תואמין את החתיכה שנפל עליה חלב. אם אין בטעם חלב, הכל מותר. ואם יש בחתיכה טעם חלב, אף על פי שאם תיסחט החתיכה, לא יישאר בטעם, הואיל ויש בה טעם חלב, הואיל ויש בה עתה טעם חלב, נאסרה אותה חתיכה ומשארין בכולה. שהחתיכה עצמה נעשית כולה חתיכת איסור ואוסר את כל החתיכות. אם היה בכל שיש בגדרה מן החתיכות והירק והמרק והטבלין, כדי שתהיה חתיכה זו אחת משישים, מן הכל החתיכה אסורה והשאר מותר. ואם אין שישים, הכל אסור. הלכה י', במה דברים אמורים? בשלא ניער את הגדרה בתחילה. הרי זאת החתיכה כדבר נפרד בפני עצמו, והחלב אינו מפעפע לשאר החתיכות ולמרק, ולפיכך בא לבדה משערים. כשנפל החלב, אלא לבסוף ולא כיסה. אבל אם ניער מתחילה ועד סוף, או שכיסה משעת נפילת סוף, הרי זה בנותן טעם. אם הטיפה נותנת טעם בכל הגדרה, אוסרת. ואם אין בה כדי ליתן טעם בכולה, הכל מותר, אף לפי שיש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה לבדה. וכן אם נפל חלב לתוך המרק, או לכל החתיכות, ולא נודע לאיזה חתיכה נפל, נוער את הגדרה כולה עד שתשוב והתערב הכל. אם יש בגדרה כולה טעם חלב, אסורה. ואם לאו, מותרת. אם יש בגדרה כולה טעם חלב, יתאום נוכרי, אסורה, ואם לאו, מותרת. אם לא נמצא גוי שיתאום ונסמוך עליו, משארים בשישים, בין בשר לתוך חלב, בין חלב לתוך בשר, אחד משישים מותר, פחות משישים אסור. הלכה י' א', גדרה שבישל בה בשר, לא יבשל בחלב, ואם בישל, בנותן טעם. אם יש נוכרי תואם, ואם אין, משארים בשישים. הלכה י' ב', הכחל, שד הבהמה, אסור מדברי סופרים. שאין בשר שנתבשל בחלב שחוטה, אסור מן התורה כמו שביארנו. לפיכך אם קרעו ומרק החלב שבו, מותר לצלותו ולאוכלו. ואם קרעו שתי וערב, שלבישול עם הבשר לא די במריקה. אז אם קרעו שתי וערב ותחו בכותל, לחץ אותו בכוח אל הכותל, והוציא כל מה שעומד לצאת, עד שלא נשאר בו לחלוכית חלב, מותר לבשלו עם הבשר. וכחל שלא קרעו, בין שקטנה שלא הניקה, בין שגדולה אסור לבשלו. ואם עבר ובשלו בפני עצמו, מותר לאוכלו. ואם בשלו עם בשר אחר, משארין אותו בשישים, וכחל מן המניין. כלומר, אם יש 59 נגד הכחל, מצרפים גם את הכחל עצמו ומתבטל בשישים. הועיל והכחל מדבריהם. אז הקלו בשיעורו. הלכה י' ג', כיצד? אם היה הכל עם הכחל כמו 60 בכחל, הכחל אסור, והשאר מותר. אם היה בפחות מ-60 הכל אסור, ובין כך ובין כך, אם נפל לגדרה אחרת, אוסר אותם שערים בו ב-60 קבע ראשונה. שהכחל עצמו שנתבשל נעשה כחתיכה אסורה, ואין משערים בו אלא כמות שהוא. בעת שנתבשל, לא כמו שהיה בשעה שנפל. הלכה י' ד', אין צולין את הכחל שחתכו למעלה מן הבשר בשפוד, ואם צלעו, הכל מותר. הלכה ת' ו', כבה שבישלה בחלב שבה מותרת, שאינו חלב אלא הרי הוא כתינופת, שהרי ישתנה במעיים. הלכה ת' ז', אסור להעמיד הגבינה באור הכבה, שבשר גמור הוא. אסור להעמיד הגבינה באור הקיבה של שחוטה שבשר גמור הוא, ואם העמיד, תואם את הגבינה, תואם נוכרי את הגבינה. אם יש בה טעם בשר, אסורה, ואם לאו, מותרת. מפני שהמעמיד, דבר המותר הוא שקיבת שחוטה היא, ואין כאן אלא איסור בשר בחלב ששיעורו בנותן טעם. אבל המעמיד באור קיבת נבלה וטרפה ובהמת מאה, הואיל והמעמיד דבר האסור בפני עצמו, נאסרה הגבינה משום נבלה, לא משום בשר בחלב. ומפני חשש זה, אסרו גבינת גויים, כמו שבארנו בפרק ג' הלכה י' ג'. הלכה י' ז', הבשר לבדו מותר, וחלב לבדו מותר, ובתערב שניהם על ידי בישול, יאסרו שניהם. במה דברים אמורים? שנתבשלו שניהם ביחד, או שנפל חם לתוך חם, או צונן לתוך חם. אבל אם נפל אחד משניהם והוא חם לתוך השני והוא צונן, קולף הבשר כולו, שנגע בו החלב ואוכל השאר. ואם נפל צונן לתוך צונן, מדיח החתיכה ואוכלה. לפיכך, מותר לצרור בשר וגבינה במטפחת אחת, והוא שלא יגעו זה בזה. ואם נגעו, מדיח הבשר ומדיח הגבינה ואוכל. הלכה י' ח', מליח שאינו נאכל. כמליחת בשר לשימור, שאינו נוח לאכל מרוב מלח שבו, עד ששורים ומדיחים אותו במים, מחמת מליחו, הרי הוא כרותח, הוא בולע ופולט ואוסר, ואם נאכל כמות שהוא, בלא הדחה, כמו הכותח, שנאכל, אף על פי שמליח הוא, אינו כרותח. הלכה יוטט, אוף שחוט, שנפל לחלב, או לכותח, שיש בו חלב, אם חי הוא, מדיחו מותר, וימצא לי קולפו. ואם היו בו פלחים פלחים, בקעים בקעים, או שהיה מטובל בתבלין, שהתבלין מרקחים אותו ונוח לבלוע, וכשנפל הכותח היה צמא לבלוע ונבלע, ונפל לחלב או לקוטח, הרי זה אסור. הלכה כף, אסור להעלות העוף עם הגבינה על השולחן שהוא אוכל עליו. גזרה משום הרגל עבירה, שמא יאכל זה עם זה. אף על פי שהעוף בחלב אסור מדברי סופרים. הלכה כף א', שני אחסנאין שאינם מכירים זה את זה, אוכלים על שולחן אחד. זה בשר בהמה וזה גבינה. מפני שאין זה גס ליבו בזה כדי שיוכל עמו. הלכה כף ב', אין לשין העיסה בחלב, ואם לש, כל הפת אסורה, ואפילו לא אוכלה במלח, מפני הרגל עבירה, שמא יאכל בבשר, ואין תשין, אין תחים את התנור בעלייה, בשומן, ואם תש, כל הפת אסורה, עד שיסיק את התנור, שמא יאכל בחלב, ואם שינה בצורת הפת עד שתהיה ניכרת, כדי שלא יאכל בה לא בשר ולא חלב, הרי זה מותר. הלכה כף ג', פת שההפאה היא מצא לי בתנור אחד, ואינם נוגעים זה בזה, ודגים שצלעם עם הבשר אסור לאוכלן בחלב, כי הרי שאכלו בבשר ובישלו בדגים, אותם הדגים מותר לאוכלם בקוטח, והטעם משום שהוא נותן טעם בן נותן טעם, שהבשר נותן טעמו בקערה, והקערה נותנת טעם בדגים, ועדיין הכל יתר, ולא נעשה בשר בחלב. הלכה כף ד', סכין שחתך בבשר צלי, שהוא חם, וחזר וחתך בצנון וחייצא בו מדברים חריפין, אסור לאוכלם בקוטח, אבל אם חתך בבשר וחזר וחתך בקישות או אבטיח, גורד מקום החתך ואוכל השאר בחלב. הלכה כפי, אין מניחין קד של מלח בצד קד של קמח, קוטח בלשון הגמרא, נקרא קמחה, מפני ששואב ממנו, ונמצא מבשל הבשר במלח זה שיש בו טעם מחלב, אבל מניח קד החומץ בצד קד הקמח, שאין החומץ שואב ממנו, מהקמח. הלכה קבע, מי שאכל גבינה או חלב תחילה, מותר לאכול אחר בשר מיד, וצריך שידיח ידיו הדחת פה, ויקנח פיו בין הגבינה או בין הבשר. ובמה מקנח פיו? בפת או בפירות שלא אסם ובולעם או פולטם, ובכל מקנחין את הפה חוץ מתמרים, או קמח ירקות, או קמח, או ירקות, שאין אלו מקנחין יפה, אלא מקנחין בפת או בפירות שלא אסם ובולעם או פולטם. הלכה כף זין, במה דברים אמורים? בבשר בהמה או חיה צריך קינוח והדחה, אבל אם אכל בשר עוף אחר שאכל הגבינה או החלב, אינו צריך לא קינוח הפה ולא נטילת ידיים. הלכה כוח, כף ח', אומר הרמב״ם, מי שאכל בשר בתחילה, בין בשר בהמה, בין בשר עוף, לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהם כדי שיעור סעודה אחרת. אמר מר עוקבה, בסעודה אחריתא אכילנה, ובין סעודה לסעודה הפסק של 6 שעות, והוא כמו 6 שעות מפני הבשר של בין השיניים, שאינו שר בקינוח. ולטעם הזה אפילו לא בלה אלא לאס להכיל התינוק, גם כן צריך לחכות 6 שעות. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם.
לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קדושה, בהלכות מאכלות אסורות, בפרק העשירי ובו 24 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, כל איסורין שאמרנו בתשעת הפרקים הקודמים, הם במיני נפש חיה, ויש איסורין אחרים של תורה בזרע הארץ, בדברים מן הצומח, והן החדש וכלי הכרם והעורלה והטבל. הלכה ב', החדש כצד, כל אחד מחמשת מיני תבואה בלבד, חיטה, שעורה, קוסמין, שיפון ושיבולת שואל, אסור לאכול מן החדש שלו, מן היבול החדש של אותה השנה, קודם שיקרב העומר ב-16 בניסן, שנאמר ולחם וקלי, גרגירים כלואים וחרמל, גרגירים לחים, לא תאכלו, וכל האוכל כזית חדש, קודם הקרבת העומר לוקה מן התורה, בכל מקום ובכל זמן, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, בין בפני הבית, בעוד בית המקדש קיים, בין שלא בפני הבית, אלא בזמן שיש מקדש, מי שיקרב העומר, הותר החדש בירושלים, והמקומות הרחוקים מותרים אחר חצות, אמצע היום, שאין בית דין מתעצלין, מתעכבים בו עד אחר חצות. ובזמן שאין מקדש, כל היום כולו אסור מן התורה. ובזמן הזה, במקומות שעושים שני ימים, שנוהגים שני ימים יום טוב משום ספק התאריך, החדש אסור כל יום 17 בניסן עד לערב מדברי סופרים. הלכה ג' האוכל לחם וקלי וחרמל כזית מכל אחד ואחד מסוגי המאכל הללו, לוקה שלוש מלכויות שנאמר ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו, מפי השמועה למדו ששלושתן בלווין חלוקין זה מזה. הלכה ד' כל תבועה שהשרישה הצמיחה שורשים באדמה קודם הקרבת העומר, אף על פי שלא נגמרה, שלא הושלמה צמיחתה, אלא אחר שקרב העומר, מותרת באכילה משקרב העומר. ותבועה שהשרישה אחר שקרב העומר, אף על פי שהייתה זרועה קודם שקרב העומר, הרי זו אסורה עד שיקרב העומר של שנה הבאה. ודין זה בכל מקום ובכל זמן מן התורה. הלכה ה' תבועה שהשרישה אחר העומר וקצרה, ולא התירה העומר, וזרה מן החיטים בקרקע, ואחר כך קרב העומר הבא, ועדיין החיטים בקרקע, וטרם השרישו, הרי אלו ספק אם התירן העומר, כאילו היו מונחים בקד, או לא יתיר אותם מפני שבטלו בקרקע, ומרגע שנזרו בקרקע, ניתרים רק לאחר שישרישו, ויעבור עליהם העומר הבא. לפיכך, אם לקט מהם הוציא את הזרעים מן האדמה, ואכל, אינו לוקה, אבל מקין אותו מכת מרדות. וכן שיבולת שהביאה שליש מלפני העומר, שגדלה שליש מגודלה המלא, ונחשבת לתבועה בשלה לכמה עניינים, והעקרה ושתלה אחר שקרב העומר והוסיפה, המשיכה וגדלה, הרי זה ספק אם תהיה אסורה מפני התוספת עד שיבוא העומר הבא או לא תהיה אסורה, שהרי השרישה קודם העומר. הלכה וב, כלאי הכרם כיצד, מין ממיני תבועה ומיני ירקות שנזרו עם הגפן, יחד עם זרע הגפן, חרצן, בין שזרה ישראל, בין שזרה גוי, בין שעלו מאליהן, בין שנטע הגפן בתוך הירק, שניהן, הגפן והזרע האחר שנזרה עמו, אסורין באכילה ובהניה, שנאמר, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבועת הכרם, כלומר, פן תתרחק ותאסור שניהן, שלשון תקדש שבכתוב היא במשמעות ריחוק. הלכה זין, והאוכל כזית מכלי הכרם בין מן הירק בין מן הענבים, לוקה מן התורה, ושניהן מצטרפים זה עם זה. שני המינים האסורים מצטרפים להשלים שיעור כזית. הלכה ח', במה דברים אמורים? בשנזרעו בארץ ישראל. אבל בחוץ על הארץ, כלאי הכרם מדברי סופרים, ובלכות כלאי מתבאר איזה מין אסור בכלאי הכרם, ואיזה מין אינו אסור, ואיך יאסר ומתי יאסר, ואיזה דבר מקדש, ואיזה דבר אינו מקדש. הלכה ת', העורלה כצד, כל הנוטע אילן מאכל, כל פירות שעושה אותו אילן שלוש שנים משניתה, הרי נסורין באכילה ובהניה. שנאמר שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, וכל האוכל מהן כזית לוקה מן התורה. הלכה י' במה דברים אמורים? בנוטע בארץ ישראל, שנאמר כי תבואו אל הארץ וכו'. אבל איסור עורלה בחוץ על הארץ, הלכה למשה מסיני, שנמסר במסורת, שוודאי העורלה בחוץ על הארץ אסורה, וספקה מותר. ובהלכות מעשר שני התבאר דברים האסורים משום עורלה ודברים המותרים. הלכה י' ספק עורלה וכלי הכרם בארץ ישראל אסור, אבל בסוריה וירצות שכבש דוד מותר, כלומר ארצות מקומות מצפון לארץ ישראל באזור הקרוי גם בימינו סוריה, שכיוון שכבשן קודם שהשלים את כיבושה של ארץ ישראל אינה נחשבות לגמרי כמוה. כיצד? היה כרם עורלה וענבים נמכרות חוצה לה, היה ירק זרוע בתוכו וירק נמכר חוצה לו, שמה ממנו הוא זה, שמה מאחר. בסוריה מותר. ובחוץ על הארץ אפילו ראה ענבים יוצאות מכרם אורלה, או ירק יוצא מן הכרם, לוקח מהן, והוא שלא יראה אותו בוצר מן האורלה, או לוקט הירק בידו. הלכה יתבעת כרם שהוא ספק אורלה או ספק כלאיים, שהכרם עצמו הוא בספק ולא רק הפירות הנמכרים בסמוך אליו, בארץ ישראל אסור, ובסוריה מותר, ואין צריך לומר בחוץ על הארץ. הלכה י"ג, חבית יין הנמצאת תמונה מוחבט בפרדס של אורלה, מותרת בהניה, שאין חוששים שהיא מכרם זה ואסורה משום אורלה, שאין הגנב גונב ממקום ותומן בו, אבל הנבים הנמצאים תמונים שם אסורין, שמה משם נלקטו ויצניען שם. הלכה י"ד, גוי וישראל שיהיו שותפים בנטיעה, אם ייתנו מתחילת השותפות שיהיה הגוי אוכל שני האורלה, שלוש השנים האסורות, וישראל אוכל שלוש שנים משני היתר כנגד שני האורלה, הרי זה מותר, מכיוון שעל פי התנאי לא היו שותפים מלכתחילה בפירות עד עתה, ואם לא ייתנו מתחילה אסור, ובלבד שלא יבואו לידי חשבון, גם כאשר ייתנו צריכים לדאוג שלא יגיעו לידי עשיית חשבון ביניהם, כיצד? כגון שיחשב כמה פירות אכל הגוי בשני האורלה עד שיוכל ישראל כנגד אותן הפירות, ואם ייתנו כזה אסור, שהרי זה כמחליף פירות אורלה שקיבל דבר תמורתם ונהנה מפירות אורלה. הלכת את וב, יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחוץ על הארץ, פירות השנה הרביעית שדינם לאכל בירושלים או לפדותם ולאכול בדמיהם בירושלים. אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל, שלא אמרו אלא האורלה נוהגת בחוץ לארץ. וקל וחומר הדברים, ומה סוריה שהיא חייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה חייבת בנטע רבעי, כמו שהתבאר בלכות מעשר שני, בחוץ לארץ לא כל שכן שלא יהיה נטע רבעי נוהג בה, אבל בארץ ישראל נוהג בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. והורו מקצת הגאונים שכרם רבעי לבדו פודין אותו בחוץ אל הארץ, ואחר כך יהיה מותר באכילה. כלומר שרק בכרם נוהג דין נטע רבעי בחוץ לארץ. ואין לדבר זה עיקר, אין לו בסיס. הלכת את זין, פירות שנה רביעית כולה אסור לאכול מהם בארץ ישראל עד שיפדו, ובלכות מעשר שני התבאר משפטי פדיונן ודין אכילתן, וממתי מונין לאורלה ולרבעי. הלכה י"ז, כיצד פודין פירות נטע רבעי בזמן הזה, שכשאין בית המקדש אין אפשרות לאוכלם בירושלים? אחר שאוסף אותן, מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על פדיון נטע רבעי, ואחר כך פודת כולן ואפילו בפרוטה אחת, שבזמן הזה מותר לבדות אותם אפילו לא לפי שוויים האמיתי. ואומר הרי אלו פדויין בפרוטה זו, ומשליך אותה הפרוטה לים המלח, משליכה לים שתובד ולא ישתמשו באחרים, או מחללן על שווה פרוטה מפירות אחרות, ואומר, הרי כל הפירות האלו מחוללין על חיטין אלו, או על שעורין אלו וכיוצא בהן, ושורף אותן כדי שלא יהיו תקלה לאחרים, ואוכל כל הפירות. הלכה י"ח, הורו מקצת גאונים שאף על פי שפדה פירות שנה רביעית או חיללן, אסור לאוכלן עד שתיכנס שנה חמישית, שתתחיל שנתו הבאה של העץ, ודבר זה אין לו עיקר. והראה לי שזו שגגת הוראה, פסיקת הלכה שאינה נכונה. ופסוק יתאם. יתאה אותם הפסוק האמור בעניין שפירשו שלא כראוי, לפי שכתוב ובשנה החמישית תאכלו את פריו. ואין עניין הכתוב אלא שבשנה החמישית תאכלו פריו בלא פדיון, ככל חולין שבעולם. מובנו של הפסוק הוא שאת פירות השנה החמישית אין צריך לבדות כלל, והרי הם חולין גמורים, ולא שיש להמתין עד השנה החמישית לאכול את הפירות. ואין ראוי לחוש להוראה זו, אין צורך לחשוש ולהחמיר כדעתם. הלכה י"ט, התבל כיצד? כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו תרומה ומעשרות, קודם שיפריש ממנו נקרא תבל ואסור לאכול ממנו, שנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר הרימו להשם, כלומר לא ינהגו בהן מנהג חולין לאוכלם, ועדיין קודשים שעתידים להתרם לא הורמו. האוכל כזית מן הטבל, קודם שיפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, הפרשות מן היבול הניתנות לכהנים, חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל, ויסיעו אותם אבון אשמה, שמי שנוהג בטבל מינה כחולין על ידי אכילתו, מביא על עצמו אבון. הלכה כף, אבל האוכל מדבר שנתלה ממנו תרומה גדולה או תרומת מעשר, ועדיין לא הפריש ממנו מעשרות, מעשר ראשון שניתן ללוי, מעשר שני שנחל על ידי הבעלים בירושלים, ולעיתים מפרישים מעשר עני במקום המעשר השני, ואפילו לא נשאר בו אלא מעשר עני, הרי זה לוקה משום אוכל טבל, ואין בו מיטה, שאין אבון מיטה אלא בתרומה גדולה ותרומת מעשר. הלכה כ"א, אזהרה לאוכל טבל, שלא הורמו ממנו מעשרות, בכלל שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך וכו', והאיסור על המעשרות כולל טבל שעדיין לא הפרשו המעשרות ממנו, ובהלכות תרומות ומעשרות יתבהר איזה דבר חייב בתרומה ובמעשרות, ואיזה דבר פטור, ואיזה דבר הוא חייב מן התורה, ואיזה הוא חייב מדברי סופרים. והאוכל כזית מטבל של דבריהם, או מכילי הכרם ואורלה של חוץ על הארץ, מקין אותו מכת מרדות. הלכה כ"ב, הטבל והחדש וההקדש וספיחי שביעית והכיליים והאורלה, גידולים שגדלו מעליהם בשנה השביעית, ועשו חכמים לאוכלם, משקין היוצאים מפירותיהן, מיץ שנשחט מהם, אסורים כמותן, ואין לו קין עליהן, חוץ מיין ושמן של אורלה, ויין של כלאי הכרם, שלא קין עליהן, כדרך שלא קין על הזיתים ועל הענבים שלהן, לפי שהדרך העיקרית בפירות אלה היא להוציא מהן משקין. הלכה כ"ג, ויש בקודשים איסורים אחרים במאכלות, וכולן של תורה הן, כגון איסורים שיש באכילת תרומות וביקורים וחלה ומעשר שני, ואיסורים שיש בקודשי מזבח, כגון פיגול ונותר וטמא, וכל אחד מהן יתבאר במקומו. הלכה כ"ד, אומר הרמב״ם, ושיעור כל אכילה מהן כזית, בין למלכות, בין לקראת, וכבר בארנו איסור חמץ בפסח ודינה בלכות חמץ ומצה. אבל איסור אכילה ביום הכיפורים אינו איסור מין בפני עצמו, שאיסור האכילה הוא על היום ולא על מין מאכל מסוים, וכן איסור יוצא מגפן על הנזיר, שהנזיר נאסר במיני המזון השונים המופקים מן הגפן, אינו שווה בכל, שרק אנשים שקיבלו על עצמם נזירות נאסרו בו, ולפיכך יתבאר איסור כל אחד מהן ושיעורו ודיניו במקומו הראוי לו. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם מספר הקדושה בהלכות מאכלות אסורות בפרק העשירי, שעל ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו תקף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.